מאמר מתן תורה, ספר קבלה למתחיל, עמוד 111. ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. מאמר חז"ל זה אומר לנו בארוני, כי מילת כלל יורה על סכום של פרטים שמשיתופם יחד הוא עמד אותו הכלל. נמצא כשהוא אומר על המצווה של ואהבת לרעך כמוך שהוא כלל גדול בתורה, הנה עלינו להבין ששאר תריה במצוות שבתורה עם כל המקראות שבתוכה אינן לא פחות ולא יותר מאשר סכום הפרטים המוכנסים ומותנים במצווה האחת הזאת של ואהבת לרעך כמוך, שאין אלו אלא דברים מתמיהים, כי זה יצדק במצוות שבין אדם לחברו. אולם איך יכולה אותה מצווה אחת להכיל ולחלקל בתוכה את כל המצוות שבין אדם למקום, שהן עיקרי התורה ורוב מניין ובניין שלה?
קודם כל על המאמר עצמו. ודאי שהעיקר בחוכמת הקבלה, מה שחושבים שזה כל הספרים הקדושים ששם מסבירים מבנה העולמות, גלגולי הנשמות, שזה מדובר במילים מיוחדות ובשפה מיוחדת. אז מה רציתי להגיד? שבעל הסולם בחר במאמרים דווקא אלו כדי להעביר לנו מהות חוכמת הקבלה ומה מקומו של אדם בעולם, מה יש לנו לעשות בעולם, מפני שכאילו נראה לנו דברים האלו דברים שכולם יודעים, אבל דווקא בדברים האלו שאנחנו לא מבינים אותם, ולמרות שכולם שומעים אבל אף אחד לא מבין פירוש הנכון שלהם, בהם אנחנו טועים, ואז אנחנו מתגלגלים ושאף אחד לא מגיע למה שצריך להגיע, ואז חיים שלנו מדור לדור, זאת אומרת מגלגול לגלגול, נראים כל כך נבזים וקשים. ולמרות שחושבים שחוכמת הקבלה היא זה ספר הזוהר, תלמוד עשר הספירות, דברים כאלה כבדים, ספרים קדושים, שפה מיוחדת, אבל זה לא נכון, כי חוכמת הקבלה זה גילוי הבורא לנברא, שיטת הגילוי הבורא לנברא. ובמאמרים האלו בעל הסולם מגלה לנו מהו העיקרון, מהי הבסיס, מהו הבסיס שבשיטה, וכל היחס הנכון עם אדם יתפוס ממאמרים האלו, מתן תורה, ערבות, מאמר השלום, אחר כך ממאמרים על החברה, אז זה ייתן לו אור לרגליו, ואז ידע איך באמת לפתוח כל היתר הספרים שבקבלה ולהשתמש בהם כאמצעי להתקדמות. אנחנו לומדים שהנברא נקרא אדם, שאדם זה המבנה שחומר שלו רצון לקבל, שהבורא ברא אותו כנברא היחיד. ומטרת הבריאה היא נברא מצד הבורא, להביא את הנברא בהכרת עצמית שלו למצב שהוא לגמרי בהכל דומה לבורא. במה דומה לבורא? בכל הרצונות שלו ליהנות, שכמו שבורא רוצה לענות לאדם, האדם ישתמש בכל הרצונות ליהנות שלו לענות לבורא, ואז יהיה ביניהם התאמה, שההתאמה מביאה לדביקות, ועל ידי הדביקות אדם קונה דרגת הבורא. סך הכל יש בתוך הנשמה הזאת שנקראת אדם טרח רצונות ליהנות. בחלק מהם אפשר להשתמש, בחלק מהם אסור היה להשתמש מלכתחילה. אחר כך לצורך התיקון, לצורך התקדמות, הנשמה הזאת היא נשברה. זאת אומרת, כל הכוונה על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, הכוונה הזאת נעלמה, ונשארה הכוונה הטבעית לחומר, לרצון ליהנות, הכוונה ליהנות, שבתוך החומר. אז יש לנו בעולם הזה הרבה חלקים מאותה הנשמה, שבכל אחד ואחד מבני אדם שבעולם הזה יש חלק שלו, חלק מרצון ליהנות בדרגה קטנה מאוד, והאדם שבעולם הזה צריך לתקן את החלק שלו. יש חוק שכל חלק הוא כלול מכל היתר חלקים כתוצאה מהשבירה שהייתה נפילה מהקומה, מגובה שהיה האדם נברא בדרגת בינה, בדרגת רצון להשפיע, נפל לתוך רצון לקבל, איבד מסך, היינו כוונה על מנת להשפיע לבורא, וגם הרצונות שלו הם שאיבדו את הכוונה היחידה הזאת המכוונת לבורא, כל רצון ורצון מיד ישתנה בכוונה, במקום לבורא כולם, כל אחד לתוך עצמו. וחוץ מזה, כל הרצונות שהיו דבוקים אחד לשני על ידי הכוונה על מנת להשפיע, עכשיו דבוקים אחד לשני על מנת לנצל כל אחד את כל הנותרים כדי ליהנות. השינוי הזה מלהתחבר לצורך גבוה להשפיע נחת רוח לבורא, כמו שהבורא רוצה להשפיע נחת רוח לנשמה, לאדם, השינוי מרמה הזאת, ממעמד הזה, לשכל רצון חושב איך למלא את עצמו בהנאה ותענוג על ידי שימוש בכל היתר רצונות, השינוי בין זה לזה נקרא עניין שבירת הכלים. מה השוני? השוני בזה שבמקום כוונה אחת לבורא, יש עכשיו כוונה לכל אחד לעצמו. ותיקון של הכוונה הזאת, במילים פשוטות, פשוטות. זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. למה? אם כל אחד יוותר על אהבה עצמית שלו, שהכוונה שלו לא תהיה מכוונת אליו, לתוכו, אלא היא תהיה מכוונת לאחרים, למה זה יהיה ממש שווה לזה שכולם יהיו מכוונים לבורא? זה מה שהוא רוצה להסביר לנו כאן. הוא רוצה להגיד שזה כלל גדול בתורה, שאם אנחנו עושים זאת, משנים את הכוונה מלתוכנו לכלפי כולם, בכל ההגיעה שלנו, כמו שאנחנו מתייגים כל רגע בחיים שלנו איך להיטיב לעצמנו, ובודקים כל רגע את הרצון שלנו, איך ובמה רוצים ליהנות, ועל ידי מה, את מי לנצל כדי ליהנות, אם אנחנו משנים את הכיוון העבודה שלנו, הייתי אומר, משימת החיים שלנו, יוצא לכיוון הזולת, בזה אנחנו לגמרי דומים לבורא, מגיעים להשתוות הצורה, מה שנקרא, וכתוצאה מזה מגיעים לדביקות אליו ולקניית דרגתו. היינו נכנסים למצב המושלם, הנצחי, מגלים כל המציאות שנקרא מחשבות הבריאה, מחשבות של הבורא, שכך נקראות רזי תורה, ומגיעים בעצם לתכלית. רק מתוך זה שבחיים שלנו, בחברה שלנו, משנים את כל המגמה של החיים מליהנות לעצמנו ללענות לזולתנו. זה בעצם משהו ירצה עכשיו להסביר לנו למה זה כך. יש שאלות? כן.
למה ביחד אפשר רק בהשפעה ובקבלה עצמית אי אפשר גם כן להתחבר?
למה השפעה לבורא היא מייחדת את הנבראים וקבלה עצמית מבדילה את הנבראים? נו, זה ברור, בגלל שאם כל אחד ואחד רוצה ליהנות לבורא, אז בזה אנחנו דומים, יש לנו השתוות הצורה בינינו. זה כמו במשפחה, יש תינוק, וכמה שיש, נגיד, משפחה גדולה שם, אבא, אמא, סבא, סבתא שם מלא מלא מלא, כולם מכוונים לתינוק הזה. אז תינוק הזה הוא מייחד את המשפחה. נעשים כולם בזה לפחות, נו, אולי נגיד יש להם עוד עסקים, אבל בזה הם קשורים יחד. וחוץ מזה, עוד זה מה שהוא רוצה להוכיח לנו במאמר, אז אני כאילו קופץ לסוף המאמר. חוץ מזה הוא רוצה להגיד שהקשר בין הנבראים הוא שבונה יחס של כל חלק שבנברא לבורא. וקשר בין הנבראים, זאת אומרת, אהבת הזולת היא מביאה לאהבת הבורא, ונתינת הזולת מביאה לנתינה לבורא. ותנאי שנעשה קודם לזולת הוא הכרחי כדי נגיע לאותו יחס לבורא. יוצא שואהבת לרעך כמוך, זה אותה הכוונה, אותו אור חוזר שאיתו אנחנו פונים לבורא, שזה אותו הדבק שמדביק בינינו ובין כל הנבראים. אותו הדבק הוא בעצם מדביק בינינו לבין הבורא. יש בזה הרבה שאלות, למה זה כך בדיוק? אבל אנחנו נברר את הכל לאט לאט. הבורא הוא לא קיים מחוץ לנבראים, הוא מתגלה בתוכם בחיבור ביניהם, היינו בהטבתם אליו, עד כמה שהם דומים לו, ולא שהוא קיים באיזשהו מקום אחר. מה שבאיזשהו מקום אחר אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מרגישים, אף פעם לא הרגשנו, לא יודעים לתאר את זה ולכנה באיזשהו מילה או מושג. עצמותו אנחנו אומרים ולא יותר, אור ללא כלי. וכלי זה כבר משהו שבנוי בחיבור, בדבק, בכוונה, על מנת להשפיע. זאת אומרת, כל אחד מחוץ לו. לכן, אם אנחנו מדברים על הבורא, אנחנו כבר מדברים על משהו שמתגלה בתוך כוונה הנכונה. אין מושג אחר עליו. ולכן, אי אפשר לדבר על הבורא אלה שמתגלה באיזה מין חיבור בין התחתונים שאחרי שבירה מתקנים את החיבור, בונים את החיבור. עוד שאלות? כן. מה זה תורה? בהחלט, כששאלתי את הרבי, הוא אמר שזה מושג שמתחלק אצלנו להרבה דברים. תורה זה בעצם אותו הכוח, האור, הגילוי שמגיע לנו בתוך הכלים שמשתוקקים או כבר מתוקנים או מתמלאים מהאור. זה נקרא תורה. זאת אומרת, תורה זה גם כן אמצעי, וגם מה שעל ידי אמצעי אנחנו מקבלים. אפשר להגיד שזה פשוט אור. אבל זה לא רק אור, אלא גם כן הכל מה שנמצא בו. כוח המתקן, כוח הממלא, והכל מה שכלול בזה. גם כן אפשר להגיד שזה הופעתו הבורא כלפי הנברא. הוא נותן הגדרות וכמה על זה, מה זה נקרא תורה. הייתי אומר כך, שבעצם תורה זה כל מה שמגלה כלי של אדם כשהוא עובר, יוצא מעבר לעולם הזה. שאדם מגיע אחרי כל החיפוש וחקירות בעולם הזה, פורץ קליפת העולם הזה, יוצא למרחב הרוחני. מה שמתגלה לו, כל זה נקרא תורה. כן.
בין
ההתקלבות של הנשמות, של בן אדם לחברו, לבין המיקוד של הפרצופים של הספירות, או היחסים בין הספירות. זאת אומרת, השאלה, מה הקשר בין יחס של אדם לחברו, נו בסדר, ואהבת לראות כמוך, לבין ה... עולמות, ספירות שאנחנו צריכים להשיג, האלוקות שבזה, זה דברים כל כך קשים, כבדים, יש שם מדע שלם, כן, איזה ספרים, מערכות שם, ושייכות לאיזה דבר, אהבה, שאהבה זה בכלל, נו, אוהב אותו, לא אוהב אותו, איזה מין דבר רגשי, חופשי, שאף אחד לא יכול למדוד אותו, איזשהו דבר מאוד רחוק מהשרטוטים ואיזה ספירות ועולמות, מבנה שלהם. כן ולא. האמת שיש רק הרגשה. או תענוג או היסטורים. וכשאדם בודק, מודד, חוקר את הכלי ההרגשה שלו, אז כבר יכול לחלק אותו לחלקים, למדוד כל חלק, לרשום את התכונות שלו, מה מגלה על ידי כל חלק, איזה תיקון כל חלק דורש, באיזה דרגות ושלבים הוא מתקן אותו ועל ידי מה. וזה נקרא בסך הכל כל החוכמה, חוכמת הקבלה, איך לקבל בכל הרצון שבורא ברא. אז הרישומים, השרטוטים, כל המבנה הזה, כאילו שזה איזה מדע יבש, טכני, זה על הרצון לקבל, על המקום איפה שמרגישים תענוג או איסורים. ואדם שמגלה את זה ועושה מעשים בזה, ניסיונות, חקירות, הוא נמצא גם בהרגשה וגם בביקורת על ההרגשה עצמה יחד. ומתוך זה, או חוקר חוכמה ומוסיף עליה בצורה שאוספים ידיעות על החוכמה הזאת, או לומד את עצמו מתוך זה שרואה בספרים ממה הוא מורכב, איך יכול לתקן כלי הרגשה שלו ולהרגיש בהם דברים עוד ועוד גבוהים וגדולים. ולכן הכל מה שמובא בספרי הקבלה, כמה שנראה לנו שזה מלאכים שידים רוחות, מספרים, ספירות, עולמות, דרגות ולמיניהם, סיפורים, מעשיות וכל מה שאתה יכול לקרוא, ספרות, ספרי קודש, הכל מדובר רק על מבנה של הנשמה ועל תיקונה מאחר השבירה, ואיך ממלאים, איך היא מתמלה בהתאם לתיקונים שהיא עוברת. זה הכל.
יש את זה בין התכונות שלו לבין החברים?
עכשיו, איך בכל זאת לקשור את כל התהליך הזה של תיקון הנשמה ומילוי הנשמה עם אהבת חברים, זה אנחנו נראה מהמאמר. הוא אומר שתנאי הזה ואהבת לרעך כמוך זה בעצם תיקון של כל רצון ורצון שהנשמה כוללת אותם. נשמה כוללת צרח רצונות, תרייק ועוד שבע נוספות. ומה שיש בכל הרצונות של האדם זה מבנה שלא משתנה. הרצונות האלה, כמו שהבורא ברא אותם, כך הם קיימים. אלה אנחנו חייבים לשנות שימוש בהם. שלאחר השבירה יש בהם שימוש טבעי, היינו, כדי למלא כל רצון ורצון איך שהוא. ואנחנו צריכים להגיע למצב מעל הטבע שלנו, שנקרא למעלה מהדעת, שנשתמש בכל רצון ורצון ההפך מהכוונה הטבעית שלו, כדי למלא רצונות אחרים. האם לפני השבירה נשמת אדם הראשון הייתה נכללת מכל היתר נשמות? אומרים שלפני השבירה כל הנשמות גם כן היו מכוונות כלפי הבורא. אז מה ההבדל בין שהם היו מכוונות כלפי הבורא לפני השבירה ואיך שאנחנו צריכים אותם להביא בגמר תיקונם מכוונות כלפי הבורא? ההבדל בין זה הוא מסביר לנו במכתב מדף סמך דלת מספר פרי חכם מגרות, שכל הנשמות וכל נשמה ונשמה פרטית מלכתחילה כשאדם נברא דבוקה בבורא כנקודה. היינו, יש כוונה על מנת להשפיע, אבל על רצון לקבל שלא מגולה. כי באחפ במבנה הכללי של נשמה שנקרא אומות העולם, אחפ רצונות לקבל היה אסור להשתמש. ולכן כל האחפ הזה הוא היה כנקודה אחת, שגלגלת עיניים היו מעליו, ורק בגלגלת עיניים היו משתמשים. זה נקרא שאפשר לאכול מכל עצי הגן לאדם הראשון, שזה כל עצי הגן זה, נשמ, זה רצונות ששייכות לגלגלת עיניים, ומעץ הדעת אסור לאכול, זאת אומרת מהאחפ, מכלים בקבלה, מאומות העולם אסור להשתמש. הם לא מסוגלים לקבל תורה, לא רוצים לקבל תורה. זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע, דביקות בבורא, לא מסוגלים. ולכן, על ידי שבירה, שגלגלת עיניים נכנסים לתוך החאפ, היינו עם ישראל יוצא לגלות לתוך אומות העולם, על ידי זה יש ערבוביה ביניהם, ואפשר אחר כך לתקן. בעצם מה מתקנים? מחזירים את עם ישראל, גלגלת עיניים לצורה מתוקנת, וגם כמה שאפשר מאחאפ. ובזה, ואחר כך מגיעים לפעולה האחרונה שמתקנים גם את לב האבן, וכשמתקנים כל המבנה, אז מגיעים לדביקות מוגברת, שאדם, היינו כל חלק וחלק מנשמה השבורה, שמתייחד עם כל היתר חלקים, על ידי זה שקונה אהבה אליהם ואהבת לרעך כמוך, הוא משיג כלי גדול מאוד, כי מחבר כל חלק וחלק מהגלגלת עיניים אחת, שהיה קודם אסור בו להשתמש, מחבר את האחת אליו, ואז יוצא שאם קודם לא היה משתמש אפילו בגלגלת עיניים, כי אין למי להשתמש בגלגלת עיניים, עכשיו משתמש גם בגלגלת עיניים במלואה, שהיא נותנת. קודם לא היה למי לתת, כי אחאב לא קיבל. וגם באחאב בכל המלואה משתמשים. וגלגלת עיניים ואחאב, יחד זה מספר תרח של רצונות. שגלגלת עיניים זה רמח, רצונות עשה, ואחאב זה שסה, רצונות לא תעשה, ועוד שבע מצוות או שבע רצונות נוספים סופיים. אז הכללית שנקראת אדם לפני השבירה היא כמו נקודה, וכל חלק וחלק בה היא כנקודה, שגם בגלגלת העיניים לא יכולים להשתמש כשהיא רוכבת על אחאב ש לגמרי לא מנוצל, אסור לו בו להשתמש, וגם באחד. אז משך שיתו האדם בעולם הזה, הוא צריך להגיע בהגיעה שלו למצב שמתקן את הגלגלת עיניים שבו הפרטית, עם החב שלו הפרטי, בזה ש משתמש בהם במלואם בהשפעה לזולת. והשפעה לזולת היא מביאה להשפעה לבורא. ובזה קונה מבנה של עצמו פי תרח פעמים יותר גדול מאותה נקודה שהייתה קודם. שבזה הוא מגיע לעשר ספירות מקוריות שבורא ברא, שבזה הוא הביע יחס לבריאה, ואדם שקונה על עצמו, בונה את עצמו כעשר ספירות מקוריות האלה, נעשה במבנה, בבניין, ממש דומה לבורא, ועושה אותה פעולה כלפי הבורא, כמו שהבורא כלפיו. וזו המטרה. יותר מזה, מה שקורה, החוכמת הקבלה לא מסבירה לנו, לא מדברים מקובלים, מפני שהם מביאים לנו שיטת התיקון שלנו, ולא מה שאנחנו מבצעים אחרי שמתקנים את עצמנו. זאת אומרת, כאילו יש כמה שלבים בתהליך. בורא יצר את הנברא, ברא את הנברא. נברא מגיע למצב שהוא מוכן לתיקון, אחרי השתלשלות העולמות, אחרי שבירת הנשמה. כל הנשמות מתלבשות בגופים, עושים את התיקון, חוזרים למצב הקודם, רק מתוקן ומוגבר, למצב הקודם כמו שהבורא ברא, כן? כי י' כי ו' כי הם מקורים, רק כבר מתוקנים, גדולים, שווים לבורא. ואחרי זה יש עוד שלב, שאחרי שאדם נעשה כשותף, כדומה, כשווה לבורא, אז הלאה יש איזה המשך שאנחנו בינתיים לא יודעים, זה לא מובן לנו, כי אז אנחנו נתקיים בכלים אחרים לגמרי, בתכונות אחרות, בתפיסה אחרת של המציאות. עכשיו אנחנו תופסים את המציאות בתוך איזה מין מקום מוגדר, מוגבל, שכל כולו הוא נבנה מתפיסה שלנו בלהשתמש בכל דבר כלפי עצמנו, לטובתנו. ברגע שאדם יוצא מהמוגבלות הזאת ומתחיל להתייחס לכל מה שנמצא מחוץ לו בצורה שווה כמו שכלפי עצמו, האדם בזה נעשה לא מפריע כאילו לכל המציאות לעבור דרכו, ושהוא יהיה כלול בתוך כל המציאות. ואז תפיסה שלו לגמרי משתנה, הוא תופס את הדברים מה שנמצאים מחוץ לו ולא כלפי עצמו בלבד, שזה מקנה לו תפיסה אחרת, שכל, הרגשה, היינו עולם אחר. ואז במציאות אחרת שקיים כבר מבין מה הלאה צריך לקרות לו, או הוא עם הבורא באיזה שלבים ובאיזה שלבים הלאה כשותפים הם הלאה מתקדמים. אבל מקובלים מרמזים לנו שמה שאנחנו עושים תיקון על הנשמה זה בסך הכל להביא אותה למצב המתוקן, שבו אחר כך כשני שותפים, נשמה ובורא, עולים יחד לאיזה עוד פסגות ומצבים שאנחנו לא יכולים לתאר. כן.
המציאות שמתגלה אחר גמר התיקון היא אחרת ממציאות שהייתה מגולה בקלישה.
המציאות שמתגלה אחר גמר התיקון, האם היא שונה מהמציאות שהייתה בתחילת הבריאה, לפני השבירה, כלפי הנברא? ודאי שמציאות היא שונה כלפי הרגשת הנברא. הנברא שמתקן את ההרגשה שלו במציאות מגיע לתפיסה האמיתית מהי המציאות. ולפני זה לא הייתה לו תפיסה, בוא נגיד, אמיתית. או הייתה לו תפיסה אמיתית, אבל כנקודה אחת, לעומת פתרח פעמים מורחבת התפיסה. מה שאם כן אנחנו אחרי השבירה נמצאים במצב שאנחנו גם כן לא נמצאים בתפיסה הנכונה. בנברא לפני השבירה, באדם, יש תפיסה הנכונה, אבל כן נקודה כלפי הבורא. אחרי השבירה אצלנו בכלל אין תפיסה, אנחנו מנותקים מהמציאות, מתפיסת המציאות הנכונה. וחוזרים לתפיסת המציאות פתרח פעמים יותר מוגברת, מוגדלת, אמיתית, מה שהיה קודם. אבל לא זאת המטרה. המטרה היא מה אדם מרוויח בכלים החדשים שהוא בונה לעצמו על ידי בחירה החופשית שלו. שבזה הוא קונה לא סתם לתפוס יותר נכון, יותר ברור מה שהיה לו קודם. נתוסף לו הישג מהותי שהוא נעשה דומה לבורא בכל דבר. כי קונה שכל של הבורא על ידי התיקונים. קונה כביכול פנימיות היחס שלו לנברא. כן. נו, נמשיך. כן.
כשעושים פרטים, אז נוצר משהו נוסף, שלא קיים בפרטים האלה. האם פה זה גם ככה, או שהכלל הזה נמצא בכל פרט?
על ידי זה מקיימים את הכלל ואהבת לרעך כמוך, אתה שואל כך, יש בי תרח רצונות, אני מתקן אותם כלפי מישהו אחד או כלפי כולם? מה ההבדל? אני כלפי כל אחד ואחד חייב לקיים את האהבה שלי, זאת אומרת נתינה, בכל התרח רצונות שלי, אז כמה כלפי כמה אני צריך להכפיל? תרח רצונות המופעלים כנגד 60 ריבו חלקים, אז זה נקרא שאני מגביר את הנקודה לפרצוף שלם. או אולי שאלה שלך היא אחרת, אפשר לשאול, מה הצורך שהנשמה לא נפלה מגובה שלה, איבדה את המסך וצריכה לתקן את עכשיו מסך שלה על כל התרח הרצונות, אלא התחלקה דווקא ל-600,000 חלקים עיקריים, הם גם כן התחלקו אחר כך למיליארדים, כמו שאנחנו רואים, שבעל הסולם כותב שבכל האדם שבעולם הזה כביכול ישנה הנקודה הזאת שהוא יצטרך לתקן אותה בדביקות כלפי הבורא. זה מה שאנחנו צריכים לברר. למה בורא לא שבר את המסך והיריד את הנשמה כמו שהיא, רק כמבנה אחד למטה, אלא השבירה נעשתה בצורה כזאת שכל חלק וחלק, שאם הוא לא מכוון כלפי האחרים, הוא גם כן לא מכוון כלפי הבורא. האם היה אפשר לעשות אחרת? או זה אי נוח, גם כלפי אחרים, גם כלפי הבורא. שאם כלפי הבורא נעלמה כוונה על מנת להשפיע, אז גם הנשמה בזה פשוט התפרקה לכל המרכיבים שלה. שההתחלקות הנשמה, שבירתה להרבה חלקים, זה תוצאה מזה שאיבדה יחס כלפי הבורא של השפעה. ואז בעצם אי אפשר להגיד שקודם הייתה שינה ועליה הייתה כוונה על מנת להשפיע, ואז כוונה נעלמה, ואז שינה בין החלקים התגלתה. לא. לא היה דבר כזה. זה נעשה במציאות הנפילה למקום העולם הזה. בעיבוד של הכוונה כלפי הבורא. זה בדיוק מה שהוא רוצה לברר לנו כאן. מה הקשר בין זה לזה? בין חלקים באותה נשמה ובין יחס של כל חלק או כולם יחד כלפי הבורא. אין חוץ מזה שום דבר. יש לך מיליארדים של החלקים, שכל חלק דואג לעצמו במחשבה, במעשה, בתכנון, במה שלא, כן? ובחיבור בין החלקים דווקא מגיעים להבנה איך להתייחס לבורא. נו, נמשיך ונראה.
עוד בית, ואם עוד אפשר לנו להתייגע ולמצוא דרך ליישב דבריהם שבכאן, הנה ערוך לעינינו מאמר שני עוד יותר בולט באותו הגר שבא לפני הלל ואמר לו, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, כל מה דעלך סני, לחברך לא תעביד. ואידך, פירושה וזיל גמור. הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל תריה במצוות, ובכל המקראות שבתורה, על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. כיוון שבאים רק כדי לפרש ולאפשר לנו לקיים מצוות אהבת הזולת על היכנה. שהרי אומר בפירוש, ואידך פירושה וזיל גמור. דהיינו, שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת. שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם.
אז מה זה אומר לנו כאן? שגר, היינו אדם שלא נמצא בכוונה על מנת להשפיע, כן? בא למי שמתוקן ויודע מה זה על מנת להשפיע, ושואל מה זה תורה. למדני כל התורה. זאת אומרת, תסביר לי איך אני מממש אותה, איך אני משתמש בה, כן? מה זה? אז הוא אומר, לא לסנות את הזולת. מה זאת אומרת? מאיפה אני יודע מי הוא הזולת? אז הוא אומר, אתה תבדוק לפי עצמך. אתה לא מרגיש את הזולת, אתה לא מכיר את הרצונות שלו, זה חלק מנשמה לגמרי נבדל ממך, שאתה מרגיש רק את עצמך עכשיו אחרי השבירה, ואת הזולת אתה לא מרגיש, אין לך שום קשר איתו. אלה, התורה מלמדת אותנו לאהוב את הזולת, איך להתייחס אליו, כן? לא לסנות אותו, ומה זאת אומרת לא לסנות אותו? מה שאתה לא אוהב, גם הוא לא אוהב. מתוך עצמך אתה יכול בדיוק לדעת איך להתייחס אליו. אמנם שהוא זה עולם אחר לגמרי, שאתה לא משיג אותו בכלל. אלה לא מדברים על זה שאתה צריך לדעת תכונות שלו, טעמים שלו, ממה הוא מורכב, איזה תרכובת של הכלים השבורים, גלגלת עיניים ואחף נמצאת דווקא בו, סוג נשמה שלו. אתה לא צריך כך להתייחס לכל אחד ואחד ממיליארדים של הנשמות שנמצאים סביבך. לא. אתה רק תתייחס אליהם מתוך עצמך. כן? זאת אומרת, אותו יחס שהיית נותן לעצמך, לרצונות שלך, תעביר אליהם. אבל כאילו לא בדיוק הוא כך אומר. הוא אומר כך, מה ששנוא עליך, אל תעשה להם. הוא לא אומר לו, מה שאתה אוהב, תעשה לכם, להם. הוא אומר, רק מה ששנוא עליך, אל תעשה. זאת אומרת, חצי דבר. לא מדבר על אהבה. מדבר על לא תעשה כביכול. כן? למה? כי קודם כל, הגר, מה שנקרא, זה כלים של קבלה, שצריכים קודם כל להביא אותם למצב לא תעשה, לא תשתמש בכלים דקבלה, לעשות צמצום על האחב. וזה נקרא, מה ששנוא עליך, אל תעשה לאחרים. ואחר כך שלב ב' כבר להשתמש בכלים דקבלה על מנת להשפיע. זה נקרא כבר לאהוב, להשפיע הלאה. עכשיו רק אל תעשה רע. תגיע למצב של חפץ חסד. אל תנצל את הזולת. כל הכלים של קבלה שלך, בכלל כל הכלים, תתקן אותם באור וחסדים. מה שאנחנו לומדים. זהו. זה נקרא, מה ששנוא עליך, אל תעשה לאחרים. לא תתקן את עצמך על מנת להשפיע, שזה נקרא חפץ, חסד. לא. אלה, כמו ש הרבי מספר שבת מלך הייתה חולה, כן, ואמרו לה שהיא יכולה לעזור לבריא אם היא תלביש חולצה מחפץ חסד. מי זה חפץ חסד? היה איש כזה ביער שהוא חפץ חסד. הלכו עליו, אומרים, תן את החולצה שלך שבת מלך תבריא. הוא אומר, אין לי חולצה. זאת אומרת, הוא לא צריך שום דבר. זהו. זאת אומרת, אל תשתמש ברצונות שלך. תעשה בהם תיקון שאתה לא משתמש ברצונות לקבל. בחפץ חסד יש הרבה שלבים. אז מדובר בדיוק כמו שהוא אומר. כן? כל מה ש... דרך סני לחברו לא תעביד. וזה תרגום של ואהבת לרעך כמוך. מה זה תרגום? תרגום זה בדרך כלל אחוריים של הדבר. זאת אומרת, חלק המוקדם. כן? התיקון הראשון שצריך להיות לפני שבאים מתרגום לשפה עצמה. זאת אומרת, לפעולה, לתכונה עצמה. כן. כן, כן, נו.
זה נשמע כמו שמה, אל תעשה לך ברכה את שתנו עליך, זה נשמע כמו צמצום בעצם. זה הנקודה של הצמצום, אז למה אתה אומר תיקון? צמצום זה תיקון?
זה שהרצון לקבל, שנקרא גר, זאת אומרת, רוצה להיות גר, רוצה לתקן את עצמו, שנקרא למדני כל התורה כולה, באיזה צורה אפשר לתת לו עכשיו תיקון? בזה שהוא עושה צמצום על עצמו, שלא משתמש בו, שלא משתמש ברצון לקבל, שלא לנצל כל דבר שמסביבו לטובת עצמו. זה תיקון הראשון, שאדם מפסיק לחשוב על עצמו. כן? זה התיקון הראשון, כך אנחנו לומדים. כן.
במצב של סגירה כמו מוות מוחלט, זה לא להשפיע ולא לקבל,
זה לא לקבל ועוד לא להשפיע. אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים שום דבר לעשות עם הרצונות שלנו. כמו שבורא ברא בנו את הרצונות, אנחנו יכולים לצמצם אותם, להשתמש בהם בצורה זו או אחרת, אבל אנחנו לא יכולים לשנות אותם ממש. זאת אומרת, הרצונות האלה נמצאות בי. להשתמש בהם או לא להשתמש, בכל מיני צורות ויחס וחיבור ביניהם, זה ניתן לי. מה זה נקרא זה ניתן לי? על ידי מה ניתן? על ידי האור שאני משתמש בו ככוח כנגד הרצון הטבעי שישנו בתוך הרצונות, כנגד הנטייה הטבעית שיש בתוך הרצונות, נטייה הטבעית שבתוך הרצונות ליהנות, כן? כמו שהם נבראו, רצון לקבל הנאה ותענוג. אנחנו קוראים אותו סתם רצון לקבל. והוא רוצה לקבל. אם הוא מפותח יותר, מתחיל להסתכל לסביבה, ממה ליהנות. ואז במידה שרוצה ליהנות, ומכיר את הסביבה, מנצל את הסביבה כדי ליהנות. ולא יכול לקבל שום דבר בחשבון חוץ מהנאת עצמו. זאת אומרת, אם לא היה מקבל בחזרה איסורים מאיזה אופני השימוש באחרים, היה משתמש באחרים ב-100% לטובת עצמו, ללא שום הגבלה וללא שום התחשבות באחרים. אלא מפני שאנחנו נמצאים באיזה מערכת כזאת מיוחדת, סגורה, מיוחדת, הדדית. אז כל אחד צריך להתחשב באחרים עד כמה הוא כן מסוגל לנצל את אחרים לטובת עצמו. אבל זה החוק שבו אנחנו קיימים. המערכת שכך היא קיימת. אם אני מדבר כאן על מה ששנוי עליך אל תעשה לאחרים, זאת אומרת, אתה לא רוצה לפי רצון לקבל שלך שינצלו אותך לטובת האחרים, אז גם כן אל תנצל את האחרים לטובתך. אתה צריך לזה לקבל איזשהו כוח מלמעלה שאין בטבע שלך, מה שנקרא אצלנו אור חסדים, שאור הזה שהתפשט בתוך רצונות לקבל שלך ייתן להם מין סיפוק לא להשתמש בניצול הזולת כדי למלא את עצמו, אלא להסתפק, להיות מרוצה, להיות מלא, אפילו שאתה לא מנצל את הזולת. הסיפוק הזה מגיע מהאור. יש משהו שבא וממלא אותי, ואז אני בכלל לא רוצה להשתמש בזולת. אני מתנתק בכלל מהאמצעי הזה שלמלא את עצמי על ידי הזולת. אני לא צריך למלא את עצמי. אתה יכול לשאול, זה רק כלפי זולת, כלפי הבורא, אולי? לא. התיקון שמגיע על ידי אור החסדים, הוא נותן לי סיפוק פשוט לא לרצות שום דבר. אני נהנה מזה שאני לא משתמש בכלים שלי. זה נקרא חפץ חסד. לא צריך כלום. זה מצב שנקרא קטנות. אני לא משתמש ברצונות לקבל. אני כביכול ממש מקטין את עצמי אולי. איפה הרצונות שלי גדולים? איפה היכולות שלי להרגיש כל כך? לא. אני מרגיש דברים, אני נמצא באיזושהי מציאות, אבל היא ודאי שלא שלמה. כן.
זה ממה שאתה אומר שמקובל שעובר תיקון חפץ חסד, כבר לא קיימים בו הרצונות האנושיים.
האם מקובל שזאת אומרת אדם שמגיע לתיקון חפץ חסד על עצמו מרגיש שלא מרגיש רצונות האנושיים? דיברנו על זה שרצונות הם נמצאים כל הזמן בכל האדם ויכולים רק עוד לגדול, וזה שעכשיו הרצונות האלה מקבלות תיקון, זה לא נקרא שהן נעלמות, אלא אני מרגיש בהם סיפוק. זה שהסיפוק הוא אולי לא סופי, שאני בזה לא מממש את הרצונות בכל מה שאפשר, זה נכון. אבל כל רצון ורצון הוא נמצא באותו גודל שהרגשתי אותו קודם, לפני שהשגתי תיקון חפץ חסד, ועכשיו כל רצון ורצון הוא בהחלט כחפץ חסד ממולא. זאת אומרת, זה דרגה, זה השגה מיוחדת של היחס של הבורא לנבראים, בזה שמנותק מכל עניין עצמי. וגם אני עכשיו השגתי את הדרגה כזאת, את המעמד הזה, שאני מתייחס לכל הבריאה ללא שום התעניינות פרטית אישית שלי, רווח עצמי. זה תיקון גדול שרק מלמעלה יכול לבוא.
מי זה אני ומי זה
חברים? מה הוא אומר כאן על כל מה דעליך סני, לחברך לא תעביד. מי זה חבר? או שמפרשים את זה שחבר זה נקרא כל חלק וחלק שבנשמת אדם הראשון שנעשה שבור כמוך, ואתה רוצה לנצל אותו לענת עצמך, כן? ועכשיו אתה עולה לתיקון שלא רוצה לנצל אותו, כמו שהוא, כמו שאתה לא רוצה שהוא ינצל אותך. או שחבר נקרא אצלנו בקבוצה קטנה שאנחנו מקימים את החברה, כמו שבעל הסולם ממליץ לנו לפי מה שמסביר במאמר הבחירה החופשית, חירות, שהאדם מושפע מהחברה, שמקבל כוחות על ידי החברה, שכל המימוש שלו ואהבת לרעך כמוך ככלל של כל התיקון, הוא יכול לבצע את זה רק בתוך חברה. ולכן אנחנו מדברים גם כן על היישום של כל הפעולות האלה בחברה הקטנה ולא בכל האנושות. כי הוא מסביר שם שבחברה הקטנה אתה מבצע את הפעולות, החברה מבינה אותך, תומכת בזה, עוזרת, מכבדת את זה, עוזרת לך להמשיך בפעולות האלו, לומדת ממך וגם מוסיפה כלפיך אותם הפעולות, ואז אתם בונים מערכת קטנה המתוקנת, קודם, כמו שכתוב כאן, בתיקון של חפץ חסד. זאת אומרת, בינתיים אל תעשה רע לזולת. מה זה רע או טוב לזולת? תבדוק את עצמך, ולפי זה תעדכן את עצמך כלפי הזולת. זה הכל.
לא לטובת עצמי.
זה נקרא לא לטובת. תנטרל את עצמך, כן. תחתוך את הרצון לקבל שלך כלפי יחס לזולת. כן.
האם במצב הזה של הצמצום יש כבר את הפוטנציאל של ההשפעה?
אני לא הייתי אומר שזה צמצום בלבד. צמצום ותיקון של חפץ חסד זה בכל זאת שינוי, זה הבדל. צמצום זה צמצום שהאדם נשאר ריק. יש לו כוח לא להשתמש ברצון לקבל שלו, והוא נמצא במתח בלא להשתמש. חפץ חסד זה כבר דרגה יותר גבוהה מזה, שאדם נהנה מזה שלא משתמש בכלים דקבלה. האם ההנאה הזאת לעצמו? לא. הוא נהנה מזה שהוא דומה לבורא. זה בכל זאת מין דביקות בבורא. קרבה, התקרבות. מה שאם כן צמצום, לא. צמצום ההפך. הוא מגלה עד כמה שעוד יותר רחוק ממעציל. כי אפשר להגיד שזה לא מן הסתם קוראים לצמצום דבר חמור שבחמורות. למה חמור שבחמורות? שבעל הסולם רוצה שאתה תקבל. ואתה כביכול מזלזל ברגש שלו, שהוא נהנה מזה שאתה מקבל. אלא אתה מכבד את הרגש שלך, בושה, ודווקא בגלל זה אתה לא מקבל. זאת אומרת, יש הבדל גדול בין להיות חפץ חסד ובין להיות מצומצם.
זה לקבל על מנת להשפיע במה שעליך סתם לא תעשה לחברך, אתה חפץ חסד. אז איך היית מסביר את המצב של הצמצום ביחס לחבר? ביחס לזולת את המצב של הצמצום?
מה דליך סני לא, לחברך לא תעביד, הייתי אומר שזה, תכף נברר, האם זה צמצום או האם זה חפץ חסד. במצבנו זה חייב להיות חפץ חסד. למה? לא תיאורטית משהו, אלא במצבנו. ולא יכול להיות בכלל אחרת. כי כל מה שאנחנו מלכתחילה צריכים לעשות, זה למען מטרה הסופית, להידבק בבורא. אז גם הצד הזה שאני עושה, שאני לא משתמש ברצונות שלי להנעת עצמי, זה כבר כתנועה כלפי הבורא. על מנת להשפיע לו, יש בזה. על מנת להגיע להשפעה אליו. לכן זה לא צמצום, אלא זה קניית חפץ חסד. אם אני לא מזיק לזולת, לא מנצל את הזולת, אלא עדיין לא משפיע לו. הייתי אומר כך, כלפי הזולת אני באפס, בניטרול כאילו של הרע שלי כלפיו, אבל עדיין בלא הפעלת הטוב אליו, כלפי הבורא אני כבר נמצא ב... הייתי אומר, בדביקות איתו, אבל בדביקות לא אקטיבי. אני לא דומה לו. אני עכשיו כמוהו בזה שלא חושב על עצמי. כמו שהוא לא חושב על עצמו. כן. סליחה. נו. עוד גימל.
עוד גימל. ובטרם נחדור לעומק הדבר, עלינו להתבונן במצווה הזאת גופה. כי נצטווינו ואהבת לרעך כמוך. אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותו השיעור שאתה אוהב את עצמך. לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת, שאתה מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלות צרכי כל איש ואיש מכל האומה הישראלית, לא פחות כמו שאתה עומד תמיד על המשמר למלות את צורכי עצמך. אשר זה הוא לגמרי מן הנמנעות, כי לא רבים המה שיוכלו ביום העבודה שלהם למלות די צורכי עצמם. ואיך אתה מטיל עליו לעבוד ולספק את משאלות כל האומה? וזאת, לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה, כי על כן מזהירה אותנו התורה לא תוסף ולא תגרע. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק נמרץ.
מה הוא מסביר לנו בעוד גימל? שאחרי שאדם מגיע לתיקון מדע אלי חסני לברכה לא תאבי, הוא מגיע, צריך להגיע ליישום התנאי ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך חייב להיות כמוך ב-100% כמוך. כמו שבדקת לא לעשות רע לשני, כמו שבדיוק לפי הרצונך אתה בודק בכל פרט ופרט שאתה לא רוצה שינצלו אותך, שיקחו ממך, שישתמשו בך, יאנסו אותך, מה שנקרא בעצם, נגד הרצון. וכך אתה מתקן את עצמך כלפי האחרים, כן? ביחס שלך אליהם, שאתה שומר על לא לנגוע באף אחד כדי לנצל אותו למילוי עצמי. עכשיו אתה עובר הלאה בשימוש של כל הרצונות שלך כלפי האחרים. איך? מאיפה אני יודע? שוב, מתוך עצמך אתה יכול ללמוד מה אתה יכול לעשות לאחרים. זאת אומרת, בדיוק בכל רצון ורצון. כמה שאתה מרגיש, רואה, שאתה יכול ורוצה ומשתוקק למלא את כל רצון ורצון בתענוגים, תעשה את זה כלפי הזולת. הוא אומר כאן כלפי אומה ישראלית כולה, אחר כך הוא יגיד כלפי העולם כולו, שבאמת זה לא חשוב כלפי מי ומה. כלפי אחד או כלפי מיליון זה אותו דבר, הוא יסביר לנו אחר כך. אלא חשוב לנו איך אדם עושה את זה, מתוך זה שמבין את עצמו, מתוך זה שמסתכל על עצמו. וכאן באמת השאלה, מסוגל לזה מישהו? אף אחד. מסוגל באיזה פעולה? אף אחד. מתוך מה? מתוך זה שאני לא מסוגל, מרגיש שאני לא יכול למלא את עצמי? אני יכול להגיד אחרת. במידה שאני עובד לעצמי ולא יכול למלא את עצמי, במידה הזאת אני יכול לדאוג לאחרים ואני לא יוכל למלא גם אותם. או לא. את האחרים אני כן. אולי יוכל למלא את עצמי לו. אבל התנאי לצאת מהכלים של עצמו ולמלות את כולם, לא שאני חייב למלות כולם, אולי אני לא מסוגל, אבל שאני אהיה במגמה הזאת ב-100% כמו שאני פונה לעצמי כל הזמן ובודק במה עוד אני יכול למלות את עצמי, זה חייב להיות כתוכנית הטבעית של קיום האדם, שמחליף כל ההפעלה של עצמו, כן? שכבר מתחיל לפעול בלבדוק את עצמו, איך להתייחס לאחרים. זאת אומרת, הוא משתמש בכל הרצונות שלו. אל תגיד שהוא מבטל אותם ולא מפעיל אותם. הוא מפעיל את כל הרצונות שלו, והוא חייב לבדוק ולהתעמק ולהגיע לעומק של כל רצון ורצון, ובכמה שאפשר. כן? עד עומקו ועד תרכובת של כל הרצונות וחיבורים והכל. כדי מתוך זה להבין איך להתייחס לזולת. זאת אומרת, זה הוא מנצל את עצמו, כמו שקודם היה מדובר, לנצל את הזולת למלות את עצמו, והשיג את התיקון חפץ חסד שלא רוצה לנצל את הזולת במילוי עצמו. עכשיו הוא מתחיל לנצל את עצמו כלפי, כן? כדי למלא את הזולת. זה נקרא ואהבת. אז לא מדובר כלפי כל האנושות, שאיך אני יכול למלא את כל האנושות. זה ודאי שלא. אבל תנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, אני יכול למלות, אני יכול לקיים ב-100%, זה לא חשוב כמה אני ממלא בעולם, ואת מי ומה. אלא חשוב אם אני ב-100% ניצלתי את עצמי כדי להוציא מעצמי כל האפשרויות כלפי הרצונות שלי לזולת. אני את עצמי רוקנתי. כן? זהו. כמה שהייתי יכול למלא את עצמי על ידי ניצול של כל העולם, בכל מיני דברים, אם ראיתי ובדקתי ועשיתי הכל עכשיו אותו דבר כלפי הזולת, אולי בזה אני יכול להוסיף לעולם רק קילו של תענוגים, שזה בכלל איפה מדובר לכל העולם. כן? אז זה לא חשוב. כל העולם נקרא אדם. כן? אז זה שאני מנצל את הכל, כולי עצמי לזה, זה נקרא שעתיתי ב-100%. אולי זה מספיק כדי למלות 10% במישהו, בזולת, בפריט אחד שם, במישהו אחד. מובן מה זה נקרא, שאדם חייב לכל אחד לדאוג, וזה, זה פשוט לבדוק את עצמו ב-100% וב-100% ליישם את זה בכל הכוחות, בכל הרצונות. עוד פעם תקרא בבקשה עוד גימל.
ובטרם נחדור לעומק הדבר, עלינו להתבונן במצווה הזאת גופה, כי נצטווינו ואהבת לרעך כמוך, אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותו השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאתה מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלות צורכי כל איש ואיש מכל האומה הישראלית, לא פחות כמו שאתה עומד תמיד על המשמר למלות צורכי עצמך, אשר זה הוא לגמרי מן הנמנעות, כי לא רבים המה שיוכלו ביום העבודה שלהם למלות די צורכי עצמם. ואיך אתה מטיל עליו לעבוד ולספק את משאלות כל האומה? וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה, כי על כן מזהירה אותנו התורה לא תוסף ולא תגרע, לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק נמרץ.
זאת אומרת, ודאי שיש קושייה איך אדם יכול לאהוב את כל העולם, כן? אם הוא מנצל את עצמו כולו כדי לשפוך מה שיש לו כלפי הזולת, זה נקרא שהוא אוהב כל העולם, כי כל העולם שלו הוא כאילו מוצא החוצה. כן. מה זה נקרא שאני מספק מישהו? שאני, כמו שהוא אומר, מה שאני בודק שטוב לי, עכשיו עושה את הטובות האלו לאחרים. אני לא מכיר את מישהו, אני מכיר את עצמי, ומתוך כל רצון ורצון, אם אני משתמש בו בעל מנת להשפיע לזולת, זה נקרא שאני מספק אותם מתוך רצון שלי. מאיפה אני יודע שיהיה להם מזה טוב? אולי לא, לא יודע. אבל אין לי שום אפשרות. זה לא אכפת לי עכשיו בכלל להסביר מי זה זולת, מה זה זולת, למה זה יהיה לו טוב, למה הוא יהנה מזה שאני אעשה לו, בזה שאני נהנה. בדרך כלל. למה הוא דווקא חייב ליהנות מזה? אבל מתוך זה רק אני יכול להתייחס להשפעה. אחר כך אנחנו נלמד שאנחנו רואים בתוך הכלים דהשפעה האלו יחס הבורא אלינו, וכבר מתחילים להתייחס לא לפי הרצונות שלנו, אלא לפי היחס הבורא שברא את הרצונות שלנו, ומעתיקים את היחס שלו, לא רצון בדיוק, אלא מעל הרצון. אבל זה כבר, זה דיוקים שעוד קשה לבטא. כן.
אם בן אדם נמצא בשלב ההכנה שהוא כבר מבין שהוא צריך להגיע לדבר הזה שנקרא השפעה, מנסה, רוצה, לא מצליח, מה הוא צריך לנסות? להגיע באמת להשפעה או לבטל את הכוונה של עצמו? מה הניסיון שלו?
לא הבנתי.
מה בן אדם צריך לנסות? לנסות להגיע למצב של ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת להשפיע על מנת לקבל? על מנת להשפיע להיות, או פשוט לא לקבל לעצמו? זאת אומרת להביא את עצמו למצב של הפספסת, או להביא את עצמו למצב, מה לנסות בשלב הזה, הראשוני?
שלב הראשון, שכמו ש כמו שההלל אמר לגר, מה הוא אמר לו? שאל תעשה לאחר מה ששנוא אליך. רבי עקיבא אומר, מה שאתה אוהב תעשה לזולת. זה דרגה דרגה יותר מתקדמת. זאת אומרת, שני שלבים יש לנו בתיקון של רצון לקבל, של הטבע שלנו. שלב הראשון, להגיע לחפץ חסד. שלב שני, אהבת הזולת, השפעה. חפץ חסד לא נקרא השפעה.
הניסיון של בן אדם בשלב ההכנה הוא להגיע לאי-קבלה בעצם, לא להשפעה, אלא לאי-קבלה.
עכשיו אצלנו החשוב להגיע לתיקון חפץ חסד, שאני לא מתחשב עם הרצונות שלי. למה? כי אני רוצה להגיע לדביקות בבורא. אז קודם, כמו שהוא מסביר את זה במאמר לסיום הזוהר, אז תיקון הראשון, כמו שבורא לא חושב על עצמו, גם אתה אל תחשוב על עצמך. ושלב ב', כמו שבורא משפיע על הזולת, כן? נמצא כל הזמן בנתינה, בהשפעה, גם אתה עכשיו תקנה את היכולת הזאת להוציא, להשפיע. כן.
למה
הבורא מכיר את הטבע הנברא שברא רצונות לקבל על ידי האור שלו, ברא כלי, אז בדיוק יודע חסרונות של הנברא, אז יודע איך למלא אותם ובמה למלא אותם. איך אתה יכול להידמות לבורא שאתה תמלא את הנבראים? בזה שכל אחד כלול מאותם הרצונות ומאותם החלקים. אתה יכול להגיד, לא, אני אוהב בשר ואוהב דגים. מדברים על יחס שלך לאחר. וחוץ מזה, נראה הלאה, אבל בזה שמתחילים להתייחס בתיקון הראשון לעצמו, שלא מתעניינים בלמלא את הרצונות לקבל, כן? אלה אחר כך מתחילים להעביר אותם על מנת להשפיע, מתחילים לקנות הרגשה, מה שנמצא מחוץ לרצון לקבל, שהיא נקראת או בורא או בשאר הנשמות. כן, נו? כן. האם חפץ חסד הוא נמצא כתוצאה מתיקון הרבות או לפניו? ודאי שזה תוצאה מתיקון הרבות. כי איך אדם, הוא אומר לנו, כן? במאמר הרבות, שזה המשך של מתן תורה. אנחנו כאילו מושים מהסוף לראש. שאם אדם לא נמצא בביטחון שלא יחסר לו כלום, אם לא יהיה לו הרגשה כזאת, הוא לא יוכל להיות חפץ חסד. אז הוא ידאג לעצמו. כדי שיגיע למצב שהוא חפץ חסד, חייב לקבל הרגשה מהסביבה שלא חסר לו כלום. השאלה היא, מה זה שלא חסר לו כלום? זאת אומרת, נותנים לאיזה מין או אשליה, או באמת מראים לי שלא יחסר לי כלום, או זה איזושהי הסכמה חברתית, שטיפת מוח, משהו מדומה, שיש לנו הרבה כאלה סטיגמות, כן? או דברים שקיבלנו אותם, וככה זה הם קיימים בנו כגרסא דינקותא. אז מה זה נקרא באמת הערבות הזאת? משהו ש... איזה היפנוזה אולי? לא, זה כוח הכללי, שבגלל שחברה רוצה להגיע לדביקות בבורא, במאמץ שלה להגיע לזה, היא מושכת מלמעלה כוח של אור המקיף, שנותן תיקון לכלים ומחזיק אותם בחפץ חסד. לא שלחברה יש כוחות כאלה. מי אתם, תסלחו לי, כן? ללא זלזול, שאתם יכולים למלות מה שאני רוצה. נו, מי? אלה, ובכלל, איך אפשר לדמיין שאיזה חברה יכולה לתת לאדם ביטחון הזה לעתיד? ומדובר על מילוי כלפי הכלים דקבלה, לא איזה מין שאני הקטנתי את הכלים דקבלה שלי רק פת במלח תאכל וזהו. לא, שאני בטוח שלא יחסר לי כלום. זה נקרא ערבות. אז ודאי שערבות הזה זה כוח רוחני שיורד מלמעלה על הקבוצה, שרוצים להיות ערבים זה לזה, רוצים להגיע למטרה, ולכן נכנסים ליחס כזה אחד לשני, שחותמים כאילו כביכול ברית ביניהם, שאנחנו נמצאים בקשר הדדי אחד כלפי שני, שכל אחד לא רוצה לחשוב על עצמו ולחשוב רק על אחרים. שאני מרגיש יחס כזה מכולם, רק רצון שלנו, אם הוא יהיה כך, אז יורד מלמעלה כוח מיוחד שנותן לנו את ההרגשה הזאת, שנותן לנו את התיקון הזה, שבהחלט אנחנו לא צריכים יותר, זה מספיק ההרגשה הזאת כדי לא לחשוב על עצמו. כן.
אם זה הכל הסתכלות מעצמי, אז מה ההבדל כוח מהחבר, מהקבוצה, או כוח מהבורא? מה זאת אומרת כוח מהבורא? מלמעלה. אם אני נמצא בשורה, יש לנו הסכם בינינו, ואנחנו סיכמנו להיות ערבים, למה אני לא יכול לקבל כוח מהחברה, דווקא אני צריך לקבל כוח עוד מאיזשהו מקום אחר? מה זאת אומרת?
למה כל התיקונים שאני מקבל, אני מקבל מהבורא ולא מהחברה? קודם כל, מפני שהחברה זה כלים שבורים כמונו, כמוני. ורק במצב הדדי שאנחנו נרצה, אנחנו נביא מלמעלה את התיקון מהבורא. למה החברה, למה אני צריך עוד אנשים שיספקו לי את התיקונים האלו, ולא אני לבד לא יכול להשיג את הכוח אם הוא בא מלמעלה. אני ובורא, אני רוצה לתקן את עצמי, ולמה הוא לא ישלח לי את הכוח הזה של תיקון? אור מקיף לחפץ חסד, אור מקיף לכלים דקבלה, אחר כך שאני מתחיל לעשות את הזיווגים, וכבר מתחיל לפסוע, כן, במדרגות. העניין הוא ששוב התיקונים הם בזה שאני מדביק כל חלקי של נשמת אדם הראשון, ולכן אני לא יכול להסתדר עם הבורא ולהזמין על עצמנו, על עצמי שום כוח מלמעלה אם אני לא עושה את זה דרך החיבור בחברה בין הנשמות, שהכלי משותף הוא איפה שאני יכול לקבל התגלות וכוחות, הוא בינינו. בעצם זה מה שהוא רוצה להסביר לנו במאמר הזה של ואהבת לרעך כמוך, מתן תורה. אז אנחנו בדיוק זה מה שעוד נלמד. כן, אנחנו בחלק ט"ז, תלמוד עשר הספירות, עוד
נ"א.